אנחנו בסימן רפ"ה, וזה דבר שהרבה פעמים הוא רפה, וצריך לחזק אותו. דווקא השבוע ראיתי בשיחה שנתן ראש ישיבת מרכז הרב, הרב יעקב שפירא, יום חמישי בלילה בדרך כלל נותן שיחה, ומוצאים את זה שכתוב בדף, אז בין היתר שאלו, אבל הם רוצים לדעת אם יש מישהו שהוא ירא שמיים לשידוכים. אז לא טוב, רב חיים סולובייצ'יק אמר את זה? לא זוכר, לא זוכר, אני לא אגיד מי. אמר שאם אתם רוצים, אם הוא טוב לשידוכים, תבדקו אם הוא גומר שניים מקרא ואחד תרגום. מה יש פה? שניים מקרא ואחד תרגום. לא שאלו כמה פלפולים הוא רשם בדף גמרא, אבל זה קביעות של עבודת השם. כל שבוע ושבוע אנחנו מצטרפים עם הציבור למהלך עבודת השם שלו. והציבור הולך ומתגדל בפרשיות השבוע עד שהוא מגיע לבזות הברכה. מבריאת העולם. וחוזר חלילה. כל שנה ושנה. כמובן שאנחנו יודעים שהסידור הזה של סיום התורה פעם בשנה זה סידור יחסית מאוחר. היו שתי שיטות. האם גומרים פעם בשלוש שנים או פעם בשנה. ואנחנו בנושא של פעם בשנה ואז כבר נכנס שמחת תורה עם העניין וכל מה שקשור לזה. אבל דבר אחד ברור, שאדם שמצטרף עם הציבור הוא משהו אחר בכלל. יש הבדל גדול בין אדם שהוא חי פרטי לעצמו. אדם שהוא חי פרטי לעצמו בלבד, זה אדם שיש בו תאוות. כי כשאדם רוצה תאוות, אז הוא מחפש את עצמו בלבד. הרי אם יש לו מישהו שיש לו אוכל, הרי אם הוא פרטי, הוא יכניס את הראש לצ'ימידן, ויתחיל לאכול. מכירים את זה? מכירים את התופעה הזאת? איפה ראינו את זה? אוי ואבוי אם נראה את זה. אחד שמעיפים אותו מהצוות. מה אתה מביא לעצמך? אוכל בשקט במיטה בלי שיראו. מזל שהוא לא הביא צ'יפס, אז כולם היו שומעים. בסדר? אין דבר כזה. אדם שמשתתף עם הציבור, לא רק שהוא מביא תועלת לעצמו, ולא רק שהוא מביא תועלת לציבור, הוא מביא תועלת לכל המציאות כולה. זה כל המשלים שאנחנו מכירים. כן, אם אתה לוקח אגודת קנים, כל אחד בפני עצמו נשבר. כולם קשורים ביחד, זה לא נשבר. אלא יודע, מקודם נתנו דוגמה, אחד ירדוף אלף ושניים, יניסו כמה? אלפיים. מה הפסוק אומר? רבבה. אחד רודף אחרי אלף, שניים מבריחים 10,000. אז מה עכשיו נגיד? שכל אחד שווה 5,000? לא. כל אחד שווה 1,000. כמה שווים שניים? 10,000. אבל עכשיו כל אחד בפני עצמו? חצי? 5,000? לא, בוודאי שלא. לא ילך הדבר הזה. לכן החובה הזאת, והנושא הענייני הזה של להשתתף עם הציבור בהשלמת עבודת השם, קריאת פרשיות התורה, כמובן שהתורה ממנה באה הכל, זה חלק מהחיבור שלי לכלל. זה חלק מההצטרפות שלי למציאות הזאת שתתעלה פי כמה יותר מאשר כל אחד לעצמו. לכן גם קוראים בתורה בציבור. דבר שבקדושה חייב ציבור. אי אפשר בלי זה. והציבור הוא 10 מישראל. קדוש ברוך הוא משר שכינה על 10 מישראל. תראה לפחות. ולמה דווקא 10? כי זה מוריד אותנו מהבודדים. עד 9 זה כל אחד לעצמו. ברגע שזה 10 זה חיבור. זה כבר סגנון מספר אחר. צורה אחרת. זה מביא המעבל מפרק. טוב. יכול לקרוא אומר לנו פה השולחן ערוך, סימן רפ"ה. אף על פי שאדם שומע כל התורה כולה, כל שבת בציבור, חייב לקרות לעצמו בכל שבוע, פרשת אותו השבוע, שניים מקרא ואחד תרגום. אפילו עטרות ודיבון. מה קרה עכשיו? מה יש לך מעטרות? יש פיגועים ועטרות, מה... למה מביא דווקא את הדוגמה הזאת? אין תרגום. זה שם מקום. נשאר אותו דבר. גם את זה צריך שניים מקרא ואחד תרגום. במילים אחרות כתב לנו השולחן ערוך, שאדם צריך לסיים, חוץ מקריאת התורה, לשים לב, כי יש כאלה שמנסים לומר שאפשר שפעם אחת זה יהיה גם קריאת התורה. זה דיון. אבל בפשט השולחן ערוך, חוץ מאשר קריאת התורה בבית הכנסת, אדם חייב ללמוד, לעבור על הפרשה, שניים מקרא ואחד תרגום. בסדר, אומר לנו המשנה ברורה. לקרוא את עצמו בכל שבוע, סעיף קטן א', היינו שלא יקדים לקרוא קודם אותו שבוע, וגם לא יאחר, שצריך להשלים פרשיותיו עם הציבור. וכל המשלים פרשיותיו עם הציבור, מאריכין לו ימיו ושנותיו. שמים לב? מה הסגולה לאריכות ימים? שניים מקרא ואחד תרגום. מה הסברנו מקודם? שברגע שהאדם משתתף עם הציבור, אז הוא חלק מהציבור, הוא לא עומד רק בזכות עצמו. זכות הציבור תלויה בו. ועם זכות הציבור, הציבור לעולם הוא טוב. כי אם חס ושלום, חס וחלילה, אומר הרמב״ם בהלכות תשובה, אם העולם כולו טיפה יותר חייב מאשר זכאי, מה קורה? הציבור כולו טיפה יותר חייב מאשר זכאי, 50.00001 חייב מול 49.999. בסדר? מה יקרה באותו רגע? העולם נחרב. סימן שבינתיים או שזה פיטים, או שהטוב הוא יותר מאשר הרע. ואם אתה מתחבר אל הציבור, סימן שאתה חלק מהטוב. כי אם אתה עומד בזכות עצמך, אתה תתחיל לבדוק, זה טוב או לא טוב. זה גם קשור לזה שאנחנו מתפללים בציבור. הקדוש ברוך הוא לא מואס בתפילתם של רבים. ההתחברות אל הכלל, אל הציבור, היא חלק מהשלמת ושלמות עבודת השם. זה ההתחברות. לכן גם, ראינו מקודם, כשאדם מודה לקדוש ברוך הוא, ארבעה חייבים להודות. ברכת הגומל. צריך לומר אותם בציבור, ותראה מן היו רבנן. בציבור, כי זה לא עניין פרטי, זה לא עניין אישי שלך. כי להודות זה עניין של הכרה, הכרת הטוב, הווידוי לפני הבורא. ומוסיפה הגמרא ואומרת, תראי מיני הוא רבנן. למה מסביר הרב בניה, למה תראי מיני הוא רבנן? חכמים אלה שמקנים את התורה. הם נמצאים פחות בתאוות. זה לא עניין אישי של תאוות אישיות של ציבור, חיבור לציבור, לכלל. ובפרט אלה שמחברים את הכלל. זה דין מיוחד בברכת הגומל. טוב, בכל מקרה מה שאנחנו רואים פה, אומר לנו משנה ברורה, השלים פרשיותיו עם הציבור, מאריכים לו ימיו ושנותיו. שניים יקרא, אבל לא יקרא אחד מקרא ואחד תרגום, ויכוון לשמוע מהשליח ציבור. אלא צריך לקרוא שניים יקרא, חוץ ממה ששמע מהשליח ציבור. אם לא שקרא, אז גם כן בפיו. ואתה מה אומר פה? אם הוא קורא בפה, כשהשליח ציבור קורא בתורה בבית הכנסת, אז זה אפשרי. מישהו פעם ניסה לקרוא בפה את הפרשה יחד עם השליח ציבור? מה? ניסית פעם אחת, ומה קרה? כולם צעקו עליך, תשתוק, אתה מפריע לנו. לא, תמיד את הפרקטיקה. בסדר? זה בעיה. זה בעיה. אתה נמצא הרי בציבור. אם אתה לבד בבית, סיפור אחר, אבל אז אתה לא קורא מה קורה בתורה. אתה נמצא עם הציבור. לפעמים, אני היה את זה שבוע שעבר. אני קורא בתורה, ומישהו כבר, הוא גמר את העלייה של עצמו, הוא עומד מאחורה, וקורא בקול יחד איתי. זה שנמצא בעלייה לתורה, שומע את מה שאני קורא, ומישהו מאחורה קורא. אממה, לא בקצב שלי, ועם טעויות. אתה כל רגע, או שאתה מנתק את עצמך, או שאתה, סליחה, אתה מבלבל פה במוח, מה זה נקרא. בסדר? זה בעייתי. מה? אם הבעל קורא עצמו עולה לו בתור פעם אחת, לפי זה יוצא שכן? לפי הדעה הזאת במשנה ברורה? כן? עכשיו בינינו, הבעל קורא עצמו כבר גמר מזמן. למה? כי אי אפשר לקרוא, נראה את זה עוד מעט בפנים, אי אפשר לקרוא בתורה פרשת השבוע בלי שחזרו לפחות פעמיים ושלוש, ואפילו מישהו שיודע את הכל בעל פה. היה לנו בבוכרים כנסת מוסיוף, יהודי בשם יצחק קרמלי, זכור לברכה. יצחק קרמלי היה יודע הכל, לימד אותנו טעמי המקרא, כן, מילדים. היינו עולים בשישי, עולים את הפרשה כבר בגיל שבע, מאז שהתחלנו לקרוא. היינו קוראים את החלק הזה של הפרשה. והוא היה בעל פה יודע את הכל. מה זה הכל? כולל מתגים, כולל שווה, הכל, הכל, הכל. תן לו מילה בתורה, יגיד לך באיזה טעמים היא, ואם זה בכמה מקומות, באיזה טעם. הכל. אבל אדם לא היה צריך כלום. יודע הכל בעל פה, בראש. אומר השולחן ערוך, גם בן אדם כזה, גם בן אדם כזה, חייב לחזור על הפרשה לפחות פעמיים שלוש בינו לבין עצמו לפני שהוא עולה לקרוא. קוראים שיש מקומות, אין קורא, מי יכול לקרוא? אז כמה שהוא תשמעו, אין אף אחד, אני אקרא, אבל יש פה בעיה. חזרת לפחות פעמיים, אם הוא אמר שניים מקרא ואחד תרגום, אז אין בעיה, הוא כבר אמר פעמיים. אז גם קורא בתורה כשהוא רוצה לחזור לקראת הפרשה, כמה פעמים הוא חוזר על הפרשה? קראת פעם פרשת שבוע בבית כנסת? בבר מצווה, טוב, בר מצווה חצי שנה חזרת. את אותה פרשה קראת בה? נו, כמה פעמים הוא לוקח לחזור? כל הפרשה? חמש, שש, שבע, שמונה פעמים? משהו כזה, נו, יפה. הנה, כבר שניים מקרא הוא קרא. חסר לו עכשיו רק התרגום. בסדר. כדאי, פסוק פסוק, כן. אומר לנו המשנה ברורה כך. ואי מגן לברב סיף קטן חטא שכתב השם לכם חמודות, שבדיעבד יוצא פעם אחת במה ששמע משליח ציבור. ויש אחרונים שמחמירים אפילו בדיעבד. בעניין הקריאה יש דעות בזה בין האחרונים. יש אומרים, איך קוראים עם שניים מקרא ואחד תרגום? שיקרא כל פסוק פעמיים והתרגום עליו. ויש אומרים שיקרא כל פרשה פעמיים ואחר כך התרגום. בסדר? היינו שיקרא כל פרשה פתוחה וסתומה בית פעמים ואחר כך התרגום. מבגן אברהם ושערי תשובה מצדדים כדעה ראשונה. ובספר מעשה רב, איתה, מה זה מעשה רב? מנהגי הגרא, שהגרא נהג לומר התרגום אחר כל פרשה פתוחה וסתומה, או אחר מקום שנראה יותר הפסק עניין. לא כל פסוק ופסוק. כי בעצם מה זה התרגום? באור. אז אם אתה רוצה לבאר, קרא עניין ותתרגם, קרא עניין ותבאר. דרך אגב, יש מי שאומר שאפשר לצאת את חובת שניים מקרא ואחד תרגום בלימוד של רש"י. בסדר? זה יותר קל בפרשות של התוכחות וזה. או פרשי פקודי, שחוזרים על עצמם, אין הרבה רש"י. אז זה קל. אבל יש פרשיות שזה יותר. כן. ודעביד כמר עביד, ודעביד כמר עביד. בסדר? מישהו בקיא בטעם ובנקודות בעל פה, טוב להדר לקרוא בספר תורה גופה. שניים מקרא ואחד תרגום. שניים מקרא מהספר והתרגום מהחומש. אבל מי זה שיודע את טעמי המקרא ואת הניקוד לבד? בקיצור, הוא כבר למד את הפרשה. שיקרא מתוך ספר. איך אני אקרא מתוך ספר? הגבאי הרי נעל את ארון קודש עם הזעקה ועם המספרים ועם המפתחות. איך אני אקרא? אתם יודעים את הבעיה שלנו? בזמנו, כשאדם היה כותב ספר תורה, היה כותב לעצמו. בכל בית היה ספר תורה. מי שכתב, מי שזכה לזה, למי היה כסף לקנות. אבל בסופו של דבר זה מה שצריך להיות. היום כותבים ספרי תורה, שמים אותם, וישם בארון, בבית הכנסת. בסדר? ובעצם זה בשביל ללמוד. ספר תורה נועד כדי ללמוד בו. טוב, השתנו הזמנים. אנחנו לומדים מחומשים. בסדר. כן, מה הבעיה? מה אני מדבר עכשיו? אמרתי שזה היה צריך להיות בבית שכל אחד יקרא בו. כדי לצאת ידי חובת קריאת התורה, כדי לברך ברכות התורה, צריך ציבור. להוציא ספר תורה לקרוא בו סתם, מה שנקרא בפנן, בכיף. זה... כשאתה רוצה לקרוא בספר תורה בציבור, כשאתה רוצה לכבד ספר תורה ועוד כמה דברים, בסדר, אבל אדם להוציא, מה הבעיה? תוציא ספר תורה, שים על החול שולחן, תתחיל לקרוא. אבל איך היו קוראים פעם? ממתי התחילו להיות החומשים הנדפסים? כמה שנים הדפוס בעולם? אהבת. 700 שנה. של המדפסות, מדפסות לייזר? לא, לא, 700 שנה. אבל הדפוס, הדפסת ספרים. בסדר? ולא כתיבתם. כי בעבר היו מעתיקים. כתבי יד. כשיש כתב יד של הרמב״ם, זה לא אומר שהרמב״ם כתב אותו. זה כתב יד של העתקה מהספר של הרמב״ם. כי בעבר מישהו היה רוצה ספר, מה היה עושה? לוקח מישהו, אומר לו, תשמע, אני משלם לך. אם היה לו מה לשלם, תכתוב. הוא יושב, כותב. ככה היו מעתיקים ספרים. ולכן הרבה פעמים קורה שיש טעויות. הכל בהעתקה. היום זה אחרת. טוב, אז מי שהיה לומד בספר, כן, בתלמוד תורה, איך למדו? מאיזה ספר? ספר תורה. איך היה כתוב בספר תורה? על קלף. בסדר? עטרות ודיבון, הוא רוצה לומר אף על פי שאין בו תרגום, והוא הדין ראובן ושמעון. אנחנו יצא בזה. צריך לקרוא אותו ג' פעמים. ויש מחמירים שבעטרות ודיבון שיש בו תרגום ירושלמי, צריך לקרוא את התרגום הירושלמי. בסדר? אומר לנו שולחן ערוך סעיף ב', אם למד הפרשה בפירוש רש"י, חשוב כמו תרגום. ויראה שמיים יקרא תרגום וגם פירוש רש"י. קיצור, זה שאלות קידבק מה שנקרא. אפשר רש"י, אם אתה ירא שמיים, גם וגם. בסדר? לא. זה מה שצריך, לקרוא את הפרשיות. סעיף ג', כן. מה השאלה? מה פתאום? המחבר חי לפני 450-500 שנה. רש"י יותר, יותר. כן, בעלי התוספות זה כבר 900 שנה, לא? אז רש"י אולי אפילו 1,000. מה? אז עור 1,000, נכון? אני לא כל כך בקיא בהיסטוריה, כן, אל תפוסתי, אבל זה בערך 1,000 שנה. טוב. כן, מיום ראשון ואילך חשוב עם הציבור. מקודם מישהו שאל אותי. ממתי הוא יכול? מי שאל אותי? מי שאל אותי? יאו, לא משנה. האם הוא יכול להתחיל לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום בשבת? אמרתי לו שלקרוא שניים מקרא ואחד תרגום של הפרשה הבאה, אולי אפשר להתחיל אחרי זמן המנחה. למה? כי אז כבר התחלנו לקרוא את הפרשה של שבת הבאה. אומר פה השולחן ערוך, ממתי? מיום ראשון. שבת שחרר. זה של הפרשה הקודמת. מיום ראשון להתחיל. בסדר? אומר המשנה ברורה, ואילך כיוון שמתחילים במנחה של שבת לקרוא פרשת שבוע הבא, נחשב שוב הקורא כקורא עם הציבור. ואם כן, מה שכתב המחבר מיום ראשון ואילך, לאו דווקא הוא, אלא ממתי? מזמן המנחה. אז לא טעיתי, נכון? אמרתי לו נכון. ברוך השם. ברוך השם. מזמן המנחה, כיוון שמתחילים לקרוא, זה כבר נקרא המשיח. חשוב עם הציבור, כתבו, כמה מהאחרונים כתבו שמן המובחר לקרותה בערב שבת. והם בשער התשובה, בספר התשובה. ובספר מתי יהודה כתב שאם הוא קורא מתחילת השבוע והלאה, הוא גם כן בכלל מצווה מן המובחר. כמו שכתב בבית יוסף, שמוכרח כן מדברי הרמב״ם. וכן בספר מעשה רב כתב בהנהגת הגרא, שהנוהג תכף אחר התפילה בכל יום לקרוא מקצת מהסדרה, שניים מקרא ואחד תרגום, מסיים. בערב שבת. קוראים לזה בעברית? חוק לישראל. יפה מאוד. יפה מאוד. אתם מבינים? כל יום קוראים קצת. עכשיו, מה יש בחוק לישראל? זה דבר גדול, החוק לישראל. דבר גדול. טוב, יש לומד בישיבה, סיפור אחד וזה, אבל אנשים, בדרך כלל, אדם הרי צריך ללמוד את כל מקצועות התורה. עכשיו, איך כתוב פה בגרא? שכל יום הוא היה קורא פרשה, כל חלק מהפרשה, עד שביום שישי הוא גומר את כל הפרשה כולה. עכשיו, אדם קורא שניים מקרא ואחד תרגום חלק מהפרשה, ואחר כך קורא נביאים, ואחר כך כתובים, ואחר כך משנה, ואחר כך גמרא, ואחר כך תוספתא, מדרש, ברייתא, ואחר כך הוא מביא גם חלקים מההלכה, שולחן ערוך רמב״ם, וספרי מוסר, וכמובן לפני כן, סליחה, טעיתי, אחרי הגמרא זוהר, פנימיות. קיצור, יש לו ביד את כל מקצועות התורה, כולל מוסר. זה האדם שמתחיל את היום על דברי תורה. לכן יש הרבה בתי כנסת. האמת שזה יותר היה מקובל אצל ספרדים, אבל יש גם לאשכנזים, ברור, גם הגרר, ופה כל יום הוא היה לומד קצת מהפרשה. וחוק לישראל, יש חוק לישראל אשכנזי, יש חוק לישראל ספרדי. כנראה הפסקים שם, המקורות ההלכתיים, כל השאר זה אותו דבר בדיוק. בכל מקרה, מה שאנחנו רואים זה, שברגע שהאדם מחובר עם הציבור, ומחובר גם לעצמו על ידי לימוד, כל חלקי, כל פני התורה, כן? זה יהודי שעובד השם. הוא נמצא בפנים. כשאנחנו היינו למשל בנתיב מאיר, ישיבה תיכונית, תמיד, כל יום אחרי תפילת שחרית, היו לומדים את הראשון ביום ראשון, שני ביום שני, את החלק של אותו יום בפרשת השבוע עם רש"י. ותמיד ביום ראשון היה מבחן על הרש"י של שבוע שעבר. מה למדת שם? השתנה קצת. לא רוצה להגיד מה השתנה, אבל בוא נשאיר את זה כאן. בסדר? עוד כמה דברים קטנים השתנו. זה היה אחד המקומות הכי קפדניים. אם אני אגיד, זכותו של הרב אריה בינה, זכר צדיק לברכה, שהוא הקים את ישיבת נתיב מאיר. הוא הבין שבלי שיבינו ערך של תורה, גם מבחינת הגדלות של התורה, וגם מבחינת הסדר של האדם, כן, אי אפשר. אי אפשר. אני אומר את זה, אני אמרתי את זה כבר כמה פעמים, לאחרונה אני אחזור על זה עוד פעם. כשיושב הרב בשיעור עם חולצת טריקו עם כתוביות של, לא יודע, 38, 68, כל מיני מספרים, 48, מכירים את זה? או כל כתובית אחרת, ומכנסיים קצרים או לא, לא יודע, אבל כמובן עם סנדלים, עם גרביים או בלי, זה גם בעיה, שלא יגיד שהוא מלמד תורה. הוא מלמד איזשהו מקצוע חברותי. וזה היה חלק מהעניין. ואני חושב שאולי היחיד היום שממשיך את הדרך הזאת, שרב אריה בינה, זה הרב שבתאי סבתו בישיבת מצפה יריחו. להגיד לכם שזה מתאים לכולם, זה לא מתאים לכולם. אבל למשל אצלו, בישיבה, ישיבה תיכונית, לא רק גבוהה, תיכונית, אין דבר כזה שנכנסים לבניין כיתות בלי חולצה מחופתרת. אתה למשל לא נכון נכנס לבניין כיתות. לך לאולם ספורט. הבנת? לא אישית. יש פה כמה וכמה, כן? ברור? זה סדר לימוד אחר. אקבל לא מדבר על חומרות יותר גדולות, הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, לא היה מלמד אם הוא לא לובש מעיל עליון. מה? פעם באנו להיכנס, העיף את כולם החוצה. צריך קודם לראות שהוא היה רק עם הווסט. לא עם המעיל העליון. יש סדר. יש סדר, צריך שיהיה סדר. אנחנו נכון, היום הרבה יותר פתוחים, אבל גם לזה צריך גבולות. וזה אחד הבסיסים שהשתנו בנתיב מאיר. איך דיברתי חיובי? נכון? מתי למדת שם? לפני 5 שנים? סט אחר בכלל. אשתי אומרת לי, כשהיא חוזרת מבית ספר, שהיום כל שנה זה דור חדש. לא כל דור זה דור חדש. כל שנה זה דור חדש. צריך להסתגל לכל מה שקורה. אבל אנחנו צריכים להסתגל, אבל לא לשכוח שאנחנו מחנכים. המחנכים צריכים למשוך קדימה. לא רק לרדת למטה. בסדר? מושכני, אחריך נרוצה. צריך למשוך. לא להשאיר את האנשים למטה, כי הם באו למטה. טוב, אבל זה נושא אחר, נכון? נושא אחר, בוא נעזוב. בינתיים אנחנו מדברים על העניין הזה של היו גומרים את התפילה בנתיב מאיר, סיום התפילה, קוראים את הפרשה, ואחר כך מורידים את התפילים. אתה מבין את זה?
בסדר.
היי, תתה, תתה. טוב, כן. זה מה שם, למה לא לקרוא? כי המקרא יותר חשוב. כי אחרת תהיה מקרא ותרגום אותו דבר. בסדר? אני חושב שהשאר התשובה מביא את זה. לא מביא את זה. טוב. סעיף ד' מצווה מן המובחר שישלים אותה קודם שיוכל בשבת. ואם לא ישלים קודם אכילה, ישלים אחרי אכילה עד מנחה. ויש אומרים עד רביעי בשבת, מדוע? כי אמרנו שהשבת זה כמו מנורת המשכן, המקדש. שבת באמצע זה המרכז, שלושה ימים שלפני זה לכבוד שבת, שלושה ימים שאחרי זה מקדושת השבת. בסדר? צורת המנורה. שבת במרכז, שלושה מימין, שלושה משמאל. מיום רביעי כבר קונים לכבוד שבת. אפשר לעשות הבדלה עד יום שלישי, כולל שלישי. למה? כי זה עדיין נשפע מקדושת השבת הקודם. טוב, ויש אומרים, עד שמיני עצרת, דהיינו בשמחת תורה שאז משלימים הציבור. תשימו לב מה קורה פה. אומר לנו השולחן ערוך, להשלים אותה קודם שיוכל בשבת. זאת אומרת, עד שבת בבוקר, קריאת התורה, אתה גומר. או קודם האכילה. גמרת קריאת התורה בבית הכנסת? החשבת את קריאת התורה כלפחות אחד? תשלים את השאר עד שאתה הולך לאכול. אתה לא יושב לאכול בלי שניים מקרא ואחד תרגום. ואם לא, הגיעה השעה כבר והציבור מחכה, אז עד מלכה. מה אומרים היום אנשים? אני גומר לאכול, כבר הגיע הזמן מנחה. מתי הזמן מנחה היום? לא לשכוח שעברנו לשעון חורף, כן? מתי הזמן מנחה היום? 11:53. נפלנו פתאום, אה? בסדר? חצות היום זה 11:23. אז האדם הולך להתפלל ב-8, היה להם חזנות ולא יודע מה, גמר ב... 10:30, 11, הגיע הביתה לאכול, עד שהוא גומר את האוכל, מה נהיה? 12 פלוס. כללית ככה אני רק רוצה לומר שכדאי, בפרט בשבתות החורף, להתפלל יחסית מוקדם. מי שלא מתפלל ותיקין, שיעשה את זה בכל זאת מוקדם, כדי שיוכל לאכול 3 סעודות. אחד הדברים שראינו אותם עשרות פעמים, ואני חוזר על זה עוד פעם, אחד המדדים שמביא השולחן ערוך בסימן, איזה סימן? נו, יש לנו סימן לסימן הזה. סעודה שלישית, באיזה סימן? רש צד י' א', ארץ. מי שרוצה לנחול את הארץ, נחלה בלי מצרים, להינצל בשעבוד מלכויות, ועוד כמה דברים מוזרים, שישלים סעודה שלישית. הבעיה היא שאם אנחנו הולכים להתפלל 8 פלוס, עד שגומרו את הסעודה השנייה ב-12:30, מתי אוכלים סעודה שלישית? 5:10 כבר הולכים להתפלל ערבית, בחורף. מתי אתה יכול? אתה לא יכול, זה לא נכנס. טוב, כמה שהשולחן ערוך כותב, החכם עיניו בראשו, שלא ימלא קרסו בסעודת שחרית, כי יהיו לו מקום בסעודה שלישית. ואם הוא לא יכול וקשה לו, שיוכל לפחות קבצה לחם. הבנתם את המינימום? לפחות בדיעבד. ולא דברים אחרים. הצריך בחורף, עכשיו נכנסים לחורף, לכן אני מאיר את העניין הזה, מאיר את עינינו, להשתדל לעשות את הדברים בהפרשים כאלה שהם מעשיים, שהם לא בלתי מעשיים בעליל. גומרים באחת ארוחה ורוצים ב-4 לשבת לעוד ארוחה. זה בטן זאת, אבל בטן לא רגילה. בסדר? זאת שיקול. מה אתה עושים את זה? טוב. אז הביא לנו השולחן ערוך את האפשרויות. בסופו של דבר, דדליין, כמו שאומרים, בשמחה בשמיני עצרת, צמיחת תורה, תשלים את כל החמישה חומשי תורה, שניים מקרא ואחד תרגום, בזמנך החופשי. אם לא הצלחת, בזמנים אחרים. אומר השולחן ערוך סעיפי, יכול לקרוא הפרשה, שניים מקרא ואחד תרגום, בשעת קריאת התורה. זאת אומרת, הוא קורא שניים מקרא ואחד תרגום בשעת קריאת התורה. אפשרי. כן? מה ההבדל בין זה לבין ההתחלה? שבהתחלה שאלנו, האם הוא יכול לצאת ידי חובה על ידי הקריאה של השליח ציבור. ופה אנחנו רואים, הוא עצמו קורא. שניים מקרא ואחד תרגום. צריך להקשיב. הנה, תראה בדיוק, סעיף קטן, י"ד, בשעת קריאת התורה. ובסימן קמ"ו במגן אברהם, סעיף קטן, הביא בשם השליח הקדוש, שמחמיר בזה, אלא הכל צריכים לשמוע קריאה מפי שליח ציבור. וכן הודעת הגר"א, שהובאה בספר מעשי רב, שצריך לשמוע כל תיבה ותיבה ולראות בחומש ולא יסייע לקורא כלל. ממש מה שתפסו העיקר כדעת שבולי לקט בשם רבו. והרב שהובא בהגאות מימוני בספר בית יוסף, נרק בגבר לגבר מותר. מכל מקום נראה לקרוא בלחש מילה במילה עם שליח ציבור, אין להחמיר בזה. כיוון שמכוון אז גם לשמוע כל תיבה מפי השליח ציבור. ומגן אברהם מביא בשם מטה משה, שלכתחילה נעשות כן, וכן כתבו כמה אחרונים. בקיצור, אם שיש פה מחלוקת גדולה, האם בכלל אנחנו יכולים לקרוא כשהשליח ציבור קורא? ודרך אגב אני אומר, שם בסימן קמ"ו מובאת מחלוקת בין השולחן ערוך, כן, לבין הרמה. מה אפשר לעשות בין עולה לעולה? לפי השולחן ערוך, ברגע שהתחילו קריאת התורה, עד שסיימו וסגרו את הספר, אסור לעשות כלום. לפי הרמה אפשר לקרוא פרשת שבוע. בסדר, בין עולה לעולה אני מדבר. זה מחלוקת גדולה, אבל בכל מקרה מחמירה. כי לפעמים אנחנו רואים שיש אנשים שעושים דברים נוספים בין עולה לעולה. אז נכון שבאו והקלו ואמרו שאם זה בכנסת ספרדי, שעושים שם 300 מי שברכים, 500 שירים ועוד 600 השכבות, כן? אז נו, אז יש לך בין עולה לעולה, יש לך יותר מזמן העולה עצמו. הרבה יותר. אז תראה ככה מה עושים כבר. רואים את זה, מתחילים פטפט, נכון? זהו. עדיף לך ללמוד מאשר פטפט. מה שאלת? שברגע שפתחו את ספר התורה לכהן, אתה עסוק בקריאת התורה עד סיום הפרשה. לא מתעסק משום דבר. לכן, דרך אגב, אצל הרב צבילה, דרך צדיק לברכה, הוא היה קורא מחומש בלי ביאור. חומש שלם. בלי רש"י. למה? שלא, דרך אגב, הוא הסתכל באמצע הקריאה. על מה לא הסתכל? על רש"י. לצערנו, מה רואים לפעמים בבתי כנסת מסוימים? מה? הוא אמר. פרסומות בעלונים, כל מיני תמונות לא... לא ראויות בכלל, בפרט לא בבית כנסת. קיצור, אנחנו צריכים הרבה תיקון. זה... מצד אחד הוא אומר, כן, בתחילה אמרתי זה, מצד אחד הוא אומר, אף פי שאדם שומע כל תורה כל היום בשבוע בשבת, חייב לקרוא לעצמו כל שבוע או שניים מקרא. זאת אומרת, הוא לכאורה לא יצא ידי חובה בקריאה של השליח ציבור. צריך שניים מקרא ואחד תרגום. אומר לנו המשנה ברורה, ואם הוא קרא בעצמו בלחש עם השליח ציבור, אז הוא נחשב לו כעוד פעם. ואז הוא מקשה, רגע, אבל יש מישהו אומר שלא. למה? אתה צריך להקשיב לשליח ציבור. מה אתה עכשיו קורא? הוא אומר, טוב, אם עשה את זה בלחש, אז יש כאלה שמקילים ואומרים שאפשר. בסדר? זה בעצם. זה בעצם הכיוון.
הרב אמר שבקומנה המחבר אומר שלא יקרא...
לא אני אמרתי, אני קראתי מתוך המשנה ברורה, מגן אברהם, בשם השלה. לא שולחן ערוך. מגן אברהם בשם אברהם. אתה מדבר שאני אמרתי לא לעשות כלום?
המחלוקת בין...
בוודאי, בוודאי. כן, כן, כן. כי פה מדובר על זה שהוא שומע מהשליח ציבור את קריאת התורה. שם מדובר, אם הוא לומד לעצמו, רש"י או דברים כאלה. בסדר? זה משהו אחר. טוב. כן. מה זה היה פעם? עדיין יש. כן, יש פה מישהו תימני? יש פה מישהו תימני? שמה? לא כותב תרגום. הוא כותב את הפרשה. כל השומע התורה כולה. כל שבת בציבור.
לא, בסעיפה.
מה בסעיפה?
הוא מדבר במקום שיש מתרגמן.
הוא לא אומר את זה. הוא יכול לקרוא עצמו, הוא עצמו. את הפרשה, שניים מקרא ואחד תרגום. למה הוא אומר את זה? כי דברים אחרים הוא אמר שלא. הביאו, הנה, הביאו הלכה מביא את ההבדל הזה. בסדר? אני חושב שאמרנו את זה. טוב, סעיף קטן ו'. מלמדי תינוקות אינם צריכים לחזור ולקרוא הפרשה בשבת. למה? תשימו לב, מה היה הסדר של לימוד בתלמוד תורה? שניים יקרא ואחד תרגום. מלמדי תינוקות, מן הסתם, עברו עם התלמידים על כל הפרשה לפחות פעמיים. מה אתה אומר, אהרון? זה עובר? אתם עושים את זה? בתלמוד תורה? איזה כיתה אתה מלמד? בצעות קטנים. אבל כיתות ה', ד', עוברים על כל הפרשה. שניים יקרא ואחד תרגום, נכון? בקריאה, הם אוהבים לצעוק. הם אוהבים לצעוק. נכון? זהו. בסדר? זה תלמוד תורה אמיתי. ואז כשילד מגיע לבר מצווה, הוא לא צריך חצי שנה או שנה לקרוא ללמוד את הפרשה שלו לבר מצווה. הוא כבר בגיל 8 ידע אותה. זה ברור. בגיל 10 בטוח. בעיה שאנחנו מבזבזים את הזמן לילדים. מבזבזים את הזמן. בזמן שילד יכול לקלוט כשהוא קטן, הוא יכול לקלוט המון. המון הוא יכול לקלוט. אין שום דבר שמפריע לו. אבל פיהם של תינוקות שבת רבן. אז מלעיטים אותו בכל מיני דברים מיותרים. ואז שהוא מגיע באמת לזמן שהוא צריך ללמוד, זה קצת קשה לו. הוא לא רגיל. טוב, בעזרת השם. מלמדי תינוקות הם צריכים לחזור לקרוא שניים פרשה בשבת. מדוע? כי כבר הם עשו את זה כמה פעמים. כן? עכשיו, מה שמביא פה המשנה ברורה, תראו איזה דבר. מכאן שניגון הטעמים אינו מעכב לגבי שניים מקרא ואחד תרגום. אני לא הייתי לומד את זה. למה? שבתלמוד תורה לומדים עם טעמי המקרא. יש איזה עניין לקרוא פסוק בלי טעמי המקרא? לא? הרי טעמי המקרא זה חלק מההבנה של הפסוק. אין שום סיבה שלא. אם נקרא בטעמי המקרא, נבין יותר מהר את הפסוק. בסדר? יפה. אין צריך לקרוא את פרשת יום טוב. לכן כשאנשים שאלו אותנו, שבת חול המועד, סוכות, בסדר? זה היה רק לפני פחות מחודש. שבת חול המועד, סוכות. מה קוראים בשבוע הזה? קרא עוד פעם, וזאת הברכה. שבא קראת השבוע לפני כן, אז הנה. אחרי וזאת הברכה. אחר כך משלים לזאת הברכה, אחרי השבוע. טוב. וכן אין צריך לקרוא הפטרות, או מכל מקום נהגו לקרוא הפטרה. ובשבת של חתונה יקרא הפטרה של שבת, ולא סוססיס. בסדר? כי יש כאלו, יש מנהג. שברגע שיש חתן בבית הכנסת, כן, אז קוראים, כן, את ההפטרה של סוס הסיס בהשם, תגן נפשי באלוהי, כי בישני בגדי ישם, עיל, צדקה יעתני, כי חתן יכהן פאר, וכלת עדך אליה. בסדר? קוראים את הפרשה הזאת, את ההפטרה הזאת, כי זה לכבוד החתן שיש השבוע בבית הכנסת, אבל אנחנו לא נוהגים. טוב, סימן רש פי וו, דיני תפילת מוסף בשבת. הופה. מה אנחנו עושים עם זה? שבוע הבא בעזרת השם. בסדר? בעזרת השם. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה, 5 דקות, ואחר כך חוזרים להלכות ברכות.